עכשיו ב-99.5 הבוקר השישי, סוגרים שבוע, פותחים סופש. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב, הבוקר השישי ב-99.5. אני בטוח שלא מעט מאלה שמאזנים לנו עכשיו הם דרוזים, אז תרשו לי רגע לפנות אליהם, אבל כדאי שגם אתם תקשיבו. תגידו, מה קרה שנזכרתם? עכשיו באים? כבר 70 שנה שמדינת ישראל נותנת לכם מספיק סיבות למחות בהמוניכם. מצוקת העוני והאבטלה, רמת החינוך הירודה, היקף הפשיעה, מצב התשתיות, באמת לא חסר. אז מה קרה דווקא עכשיו שגרם לכם להתפוצץ? אני מניח שהתשובה היא חוק הלאום, נושא שכולם מדברים עליו, אבל מעטים באמת מבינים על מה המאומה. בעיקר כי רובנו מסתמכים על כותרות שמייצרים פוליטיקאים, כדי להחליט אם אנחנו בעד הנגד או נגד הבעד, אבל האמירות והציטוטים של שרים, חברי כנסת, מנהיגי העדה הדרוזית וראשי הצבא, כנראה הספיקו כדי להסיק מדינה שלמה ולהוציא את המחאה לדרך. והנה כבר הגיעו ניסיונות הפיוס ותמונות שמבליטות עד כמה נתניהו, פיזית, מוכן לחבק את העדה הדרוזית. אז זהו, הכל בסדר? כולם מרוצים? לכולם באוספיה ובדלת אל קרמל יש יתרי בנייה? לא, לא ממש. למען העתיד של כולנו, ישראלים, לא חשוב מאיזו עדה, מוטב שמחאת הדרוזים לא תיעצר בתמונות יחץ שלא ישנו שום דבר במציאות האגומה. זה הזמן לנצל את המומנטום, להתנער מהנאיביות שאליה התרגלתם, ולא להסתפק בהסדרה של מעמד הדרוזים בישראל. את העניין הזה כבר הסדרנו מזמן. זה הזמן לדרוש, בכל דרך לגיטימית וחוקית, את מה שמגיע לכם, כמו לכל ישראלי. ולכל ישראלי, גם אם הוא דרוזי, מתישהו נמאס להיות פרייר. בהמשך יהיה איתנו בן העדה הדרוזית שהגיע לעמדה הכי בכירה בפוליטיקה הישראלית, אבל נפתח עם כתבי דסק החדשות שלנו, שמיד יספרו לנו מה עוד קרה כאן השבוע.
מה היה לנו? השבוע בחדשות.
פותחים איתך אלעד אסולין, בוקר טוב.
בוקר טוב עמית.
יש הרבה שיטות להבריח סמים, הנה אחת יצירתית במיוחד.
נכון, הסיפור הזה מתחיל לפני כמה שבועות, כשחוקרי המסחס בנדבג מעודכנים על חבילה שנשלחה לארץ מפרו, דרום אמריקה, מכילה על פי החשד סמים וליתר הדיוק קוקאין. באותו רגע מתחילה חקירה סמויה, בה שותפות גם רשויות אכיפה בחול, ועד החבילה הזו מגיעה לנדבג, ובה מגלים אנשי המסחס, שים לב עמית, ציורי שמן שנשלחו לארץ בדואר.
אוקיי.
החבילה הזו כמובן מועברת מיד לבדיקות צוות מעבדת הסמים בחטיבת הזיהוי הפלילי של המשטרה, שמגלה קילוגרם אחד של קוקאין שהוכבה בציורים, וכאן עמית המשטרה עושה לחשודים תרגיל. החבילה ממשיכה במסלולה המתוכנן, כשאת העברתה לידי המזמין מבצעים בלשי המשטרה בעצמם, שהתחזו לעובדי חברת שליחויות.
יפה, ויש גם מצורים כמובן.
בהחלט, המשטרה עוצרת שניים, תחילה צעיר בן 18 תושב הקריות, שבעת ביצוע עבירה מיוחסת לו הודעה קטין. הם מוציאים ממנו מידע נוסף שבעקבותיו עוצרים חשוד שני בין 29, אף הוא תושב הקריות. אתמול כבר הוגש נגדם כתב אישום בבית המשפט המחוזי בעיר.
יפה, אז שימו לב איך אתם מעבירים את הסמים שלכם בנדבג ובמכס, ואולי עדיף בכלל שלא. אלעד אסולין, תודה רבה.
תודה.
ובוקר טוב, עודי השווץ.
בוקר טוב, עמית.
הנה משהו שקורה לא מעט לאחרונה, שוב דליפת אמוניה בנמל חיפה.
נכון, אז גם השבוע אנחנו באמת שומעים שהייתה דליפת אמוניה ממחולה. בדרך כלל אנחנו שומעים על המשלוח שמגיע באיזוטנקים, בדרך כלל הם מגיעים ב-40, קצת פחות איזוטנקים בטנקרים, ואז לעתים קרובות יש דליפה מהם, גם זה קורה בנמל אשדוד לפעמים, גם זה קורה בנמל חיפה, ואז יש דליפה. חשוב לומר שהדליפה הזאת נשארת באמת בגבולות הנמל ומטפלים, מגיע צוות של כיבוי אש, וזה לא ככה יוצא מחוץ לנמל חיפה, אבל אין ספק שזה מסוכן וזה מוכרז כאירוע חומס, חומרים מסוכנים. אבל העניין הוא שהפעם זה היה באמת בתוך מחולה, זו אמוניה מימית שהיא פחות מסוכנת מאמוניה גזית, כך בעצם המונחים הנכונים, אבל עדיין יש כאן סכנה, ואנחנו כבר שמענו את הגורמים הסביבתיים קוראים לראש העיר לעצור את פריקת האמוניה כאן בחיפה. אתה יודע, מצד אחד ראש העיר סגר את מיכל האמוניה והתנגד לחלופת האונייה הקטנה שתייבא בעצם אמוניה, ומצד שני אנחנו רואים שוב את האיזוטנקים מגיעים לכאן ואת הפריקה הזאת כאן של האמוניה בחיפה, וכל זה תנחש לאן זה מגיע, לאן האמוניה הזאת מיועדת.
נו, לאן?
לנמל אשדוד, לדרום, okay. למפעלים, בכלל לא לאזור שלנו, כך שבהחלט צריך לתת את הדעת למה הפריקה הזאת, למה כל הכימיקלים האלה בכלל לא נפרקים שם בדרום, ולמה דווקא אצלנו.
אז אנחנו יודעים שבאירוע הספציפי הזה, במשך פרק זמן לא קצר, עבדו כוחות הכיבוי, שכמובן מאומנים בטיפול בחומרים מסוכנים, טיפלו שם בזירה, האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים, אבל שוב, אולי צריך לעשות חושבים ולראות איך מונעים את העניין הבא. לא תקלה ראשונה, כנראה גם לא אחרונה.
בהחלט לא אחרונה, כנראה, לפחות לפי מה שאנחנו רואים שקרה בזמן האחרון. אני חושבת, וגם ראש העיר, דרך אגב, הוא גם אמר את זה ברעיון איתנו, שצריך בהחלט לוודא שבנמל הדרום החדש שנבנה כעת, שיוכלו לפרוק שם כימיקלים, ולא ייתכן שרק בנמל המפרץ יעשו את זה. גם צריך לתת את הדעת שבנמל חיפה הוא לא יהיה הנמל היחיד שפורק את המטענים מהסוג הזה, וכל זה לטובת, כמו שאמרנו, לטובת הדרום בכלל, יבול הדרום, בגלל כשבסופו של דבר המחליות האלה, האיזוטנקים האלה, הם נוסעים בכבישי חיפה. תחשוב איזו סכנה אם איזוטנק כזה דולף לא בתוך נמל חיפה, אלא בכביש עצמו.
בהחלט. תודה השווץ, תודה רבה.
תודה לך.
בוקר טוב ליאור עטל.
בוקר טוב עמית.
את מביאה לנו סיפור קלאסי של תקופת בחירות, הפעם מנשר.
אכן, מהסיפורים שנתקלים בהם רק בתקופה כזו. ביום חמישי שעבר, ועדת הבחירות המרכזית פוסקת שעל המועמד לראשות העיר רוי לוי להסיר את שלטי התעמולה שלו שנתלו ברחבי נשר. הסיבה היא שבשלטים מופיע הסלוגן שמלווה את עשייה של לוי בקמפיין הזה, אומרים כן לנשר, כאשר המילה כן מודגשת לעומת האחרות.
אוקיי, והמילה כן, כף ונון סופית, היא שתייצג את עשייה של לוי בפתקי הצבעה, בקלפי, כך שמדובר בעניין שמנוגד לחוק תעמולת הבחירות.
נכון, ומי שהביא לתשומת ליבה של הוועדה את העניין הזה, הוא אחד מיריביו של לוי במרוץ לראשות העיר, המועמד יחיאל אדרי, שהוועדה מקבלת את עתירתו.
אז זה קרה בחמישי שעבר, וביום ראשון השבוע אנחנו מקבלים עדכון בעניין
כן,
הזה.
כן, בתחילת השבוע מודיעה ועדת הבחירות ללוי שההחלטה הודכנה, ובמקום להסיר את השלטים הוא יאלץ להסתיר את המילה כן באמצעות מדבקה. על המדבקות החדשות הודפס המילה הבעייתית מחדש, באופן גרפי זה למילים האחרות בסלוגן.
הנה מישהו שלא הייתי מתחלף איתו, זה שהסתובב בחום יולי-אוגוסט רק כדי להדביק מדבקות על 500 שלטים, משהו כזה, נכון?
כן, נכון.
בואי נשמע מה היה לאדרי ואחר כך ללוי, לומר בשבוע, בהתייחס לעניין הזה.
מדובר בעבירה חמורה מאוד, חמורה שבעתיים, שעושה אותה מי שלכאורה צריך לשמור על החוק. זו פוליטיקה תכסיסנית, שבא להטעות את הציבור, והוא נהג בשיטת מצליח. חשב שאיש לא יתפוס אותו. הבחירות בנשר התקיימו על פי חוק, גם אם רועי לוי חושב שהוא מעל החוק. ואני מציע עכשיו לאדון רועי לוי, תתקן את השלטים ותבקש סליחה מתושבי נשר, כי פשוט צחקת עליהם ועל המתמודדים האחרים.
בסופו של דבר מדובר בעתירה של מועמד שבצר לו, פנה לבית המשפט לקבל סעד. להוריד שלטים ל-500 תושבי נשר שהחליטו להגיד כן לנשר. אז השופט הבין את זה, שינה את החלטתו וביקש לתקן גרפית שתי אותיות בתוך שלט. אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שנבחרי הציבור יתעסקו בציבור.
ליאור עטל, תודה רבה ותודה לכל כתבי החדשות של רדיו 5 ורדיו חיפה על העדכון הזה.
מה כבר יש לי לעשות? לזכור את היום שגילו אותך מאיפה באת לאן תלכי את רוצה לשתות את הכוסית שתיקח אותך לאן תלכי מאיפה באנו בפני מי תרקדי בפני מי תעמדי הכל ידוע מראש נגן תמיד נגן פורי
ימים לא פשוטים עוברים על העדה הדרוזית, על רקע סערת חוק הלאום כמובן. בוקר טוב, שר התקשורת, איוב קרא.
בוקר טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, העדה הדרוזית קצת פחות. אתה כאן בעצם בשני כובעים, מצד אחד דרוזי בין העדה, מצד שני שר בממשלה שהצביע בעד התיקון המעורר המחלוקת הזה לחוק.
החוק הזה הוא הדבר הכי נכון והכי ראוי, שעשה ממשלת ישראל. הלקונה הבעייתית הייתה שמראש התראיתי עליה, היה מה עושים עם הדרוזים, הצ'רקסים וכל המיעוטים שבעצם קשרו את גורלם עם מדינת ישראל, ועל זה לא הייתה תשובה, מכיוון שזה נמצא בחוק כבוד האדם וחירותו. אבל בעצם מישהו ידע להסיט לכיוון שזה אין שוויון, ומילת הקסם הזאת תפסו אותה, כמו שאומרים, כלפיד לפני המחנה, כאילו מישהו בא לפגוע בשוויון, בא לפגוע במרקם היחסים המיוחד ומעמד הביטחוני המיוחד של העדה הדרוזית, דבר שהוא לא נכון. אבל עם הרגשה אין מה להתווכח, ואנחנו עושים מאמצים לתקן את המצב הזה, ואני מקווה שנעשה את, אולי מעז יצא מתוק. אנחנו עושים הכל כדי שחזרה מדינת ישראל תחבק את העדה הדרוזית, תעביר את הערכתה במהלכים חוקתיים וגם פרקטיים, ואני מקווה שזה יהיה בימים או בשבועות הקרובים.
אתה צפית שזו תהיה תגובת בני העדה? אמרת אולי מדובר פה ברגישות, רגישות יתר, אבל אין ספק פה עדה שלמה חשה פגועה מכל המהלך הזה.
אני מבין אותם, אני לא מצדיק את זה, מכיוון שאף אחד לא התכוון לפגוע. פשוט אנחנו מדברים על חוק שמקבע את מדינת היהודים שעליה אין מחלוקת, מקבע את ההמנון שאין עליו מחלוקת, והדגל שאין עליו מחלוקת, כל מיני דברים בסיסיים שאין מחלוקת לדרוזים איתם. ואז בעצם הבעיה היחידה שבעצם היא בתוך החוק הזה שמנצלים אותה כל מיני גורמים.
אילו גורמים למשל? בשמאל, אוקיי.
בשמאל הישראלי שרוצים, רוכבים טרם, כולל הרשימה המשותפת שעתרה עם הדרוזים לבגד, ומרד שעתרה עם הדרוזים לבגד, וכל מיני אלמנטים בשמאל הקיתוני אפילו, שהם רוצים את המאבק הזה, ולצערי הדרוזים משחקים. לא הייתה כוונה, להפך, ראש הממשלה ביוזמתי נפגש עם כל הגורמים בעידה הדרוזית ואמר להם לא הייתה שום כוונה לפגוע בדרוזים, והחוק הזה לא בא להסדיר שוויון או מעמד העידה הדרוזית, בא להסדיר את מעמדה של מדינת ישראל עם כל הסמלים והדברים החשובים הדקלרטיביים שצריכים להיות במדינה מסודרת שהרבה מאוד שנים מובל החוק הזה. לצערי
כן.
גם חברי הכנסת הדרוזים במקום להגיש הסתייגות, הם היו בכנסת, לא אני. אני בא להצביע כשר נאמן לממשלה. הצבעתי כמו כולם, ואני מחייב אותי להצביע עם הממשלה. אני מאמין בחוק מעבר לכל דבר, שזה לא בא לפגוע בדרוזים. אבל אם חברי כנסת דרוזים היו שותפים להגשת החוק הזה, פתאום שינו עמדות, אני לא בבית ספר הזה, אני לא מסוגל לשנות כל יום את העמדות שלי. אני בקו הזה מאמין שצריכה להיות פה מדינה יהודית, ולכן אין פה מחלוקת בכלל בעניין.
מעבר לביקורת שספגת על הצבעתך בעד התיקון, גם הותקפת באופן אישי ברמת האלימות, אפילו אבנים שהושלחו על ביתך בדליית אל קרמל בשבוע שעבר, לפני שבועיים.
אני אומר שמדובר באנשים שלא משלימים עם ההכרעה הדמוקרטית. הייתה הכרעה דמוקרטית. מי שחושב שהחוק לא טוב, שיצביע למי שחושב שעמדתו נכונה, וישנה את החוק בעתיד או מתי שהוא רוצה.
אתה מרגיש מאוים? אתה מרגיש מאוים, אדוני, היום, על ידי חברך לעדה הדרוזית?
אני לא מרגיש מאוים. אני מרגיש שלם עם עצמי. מה שאני עושה זה לטובת המדינה, לטובת ממשלת ישראל, שבעצם אני חלק אינטגרלי ממנה, שלא זכה למעמד הזה אף דרוזי 70 שנה, ואני שמח שיש לנו קצינים בכירים, אלופים, מפקדי חילות. הגענו למצב הכי טוב שיכול להיות מבחינת עקרון השוויון. בכל מקום יש בעיה של הבנת, יש משהו, זריעת חול הייתי קורא לזה בעיני הציבור הדרוזי, על ידי גורמים כמו קרן החדשה ואחרים, ושהצליחו לקומם במנהיגות שבעצם מטיפה לטובת הדרוזים, אבל היא מתכוונת לפגוע בממשלה או בראש הממשלה או בכל מה שקורה במחנה הלאומי. ואני לא יהיה שותף לזה, ולאט לאט כולם מבינים את העניין. וצריך לזכור, מי ששלח אותי להיות בכנסת ישראל ומי ששלח אותי להיות בממשלת ישראל זה תנועת הליכוד, אליה אני חייב את הקריירה שלי. לא אתם שלא שלחתם אותי, אני צריך להיות נאמן אליכם, ואלה ששלחו אותי להיות איפה שאני, אני צריך לפגוע בהם. זה כן. לא יקרה בבית ספרי.
אבל היום אתה יושב באמת בממשלה שמקדמת חקיקה, שיוצרת כאלו תגובות. אתה באמת לא מזהה כאן שום תהליכים שקורים במדינה שפוגעים ומקרסמים בעקרונות הדמוקרטיה? אפשר לדבר על סמנטיקה, על שוויון, אבל במהות אנחנו רואים כאן פגיעה יומיומית במיעוטים, במגזרים, שמרגישים נרדפים, ואולי בצדק.
מי שהוביל למצב הזה זה אותם מקטלגים ואותם אנשים שקוראים תיגר על עתידה וחוסנה וביטחונה של מדינת ישראל, כמו הרשימה המשותפת וכל מיני ארגונים כמו ארגון עדאלה ואחרים. אני יכול לומר לך משם זה בא, כי אם אתה בעצם מגילת העצמאות, בעצם כל מה שיש בה מעוגן בכמה סעיפים מרכזיים בחוק הזה כדי לייצר לגיטימציה וסוף סוף ולקבע ואת העובדות שמובנות מאליהם, שזו מדינת הלאום היהודית שיש בה דמוקרטיה ושוויון מוחלט. אם זה אתה קורא שבעצם מחרסמים בדמוקרטיה, אני רק יכול לומר לך, אני באופן אישי, אני מוכן לוותר על תפקידי אפילו בממשלה, שתיקון כאן מדינה יהודית לדורי דורות ולנצח נצחים.
ועכשיו אתה אומר שצריך במילים אחרות לתקן את מה שקלקלתם, מה הבשורה החדשה לעדה הדרוזית בעקבות כל אותן שיחות בין ראש הממשלה למנהיגי העדה, הצבא כמובן?
תראה, ראש הממשלה מאוד רוצה, גם מההתחלה, לתת את המעמד המיוחד לעדה הדרוזית. פשוט אם היינו נותנים את זה בחוק, כל החוק היה בעצם הולך לטמיון, לא היה שווה שום דבר, כי בעצם צריך היה, יש השלכות רבות בעניין הזה, ואין לו שום משמעות לחוק ברגע שאתה מכניס את המילה שוויון, כי זה נמצא, השוויון נמצא בחוק אחר, בחוק כבוד האדם וחירותו, ששם מיוגן השוויון בישראל, אי אפשר לחלוק עליו. ולכן כאן פה בעצם היה חוק שמקם את מדינת ישראל באופן המותק ביותר, שהיא מדינת הלאום היהודית, עם כל הדברים המסמלים מדינה, ועל זה אין מחלוקת, אין פה זכויות או שוויון או דברים כאלה, לא, אף אחד לא נכנס לזה בכלל.
כן.
עכשיו, לגבי הדרוזים בהחלט, בגלל המצב הזה, והיות יש להם מעמד מיוחד, שבכל זאת הם בעצם שותפים, גם לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה,
כן.
לעתיד מדינת ישראל, ורוצים מאוד להיות שווים בעיקרון הזכויות והחובות במדינת ישראל.
כן.
אז אנחנו מנהלים מסע ומתן, לא מסע ומתן, יותר נכון, הולכים לקראת ההכרעה של לקבע את העדה הדרוזית ואת מעמדה המיוחד, יחד עם כל אלה שבעצם קשרו את גורלם עם מדינת ישראל, ועם ממש פרקטיקה שלא הייתה 70 שלה. ולכן אנחנו בדיוק יושבים על זה, אנחנו מריצים רעיון חוקתי לגבי הדרוזים, ואני מעריך שבסוף זה מה שיקרה.
אבל אתה חייב להסכים איתי שלמרות, אנחנו נראה 70 שנה וברית דמים, ואחינו הדרוזים וכל מיני ביטויים מהסוג הזה, בסופו של דבר, מדובר בבלוף. אנחנו מסתכלים על היישובים הדרוזים, אנחנו רואים תשתיות ברמות מאוד נמוכות, אנחנו רואים חינוך ברמה מאוד נמוכה, אנחנו רואים תקציבים מאוד נמוכים יחסית ליישובים יהודיים. מדובר, עם כל הרצון לשוויון של 70 שנה, בבלוף.
זה לא, לא, יש הרבה סיבות, אני לא אנתח אותם, אבל עם עובדות אי אפשר להתווכח. לכן אנחנו במסגרת החוק שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, בין היתר אנחנו נלך לפעם הראשונה להקים צוות מקצועי שיעבור יישוב יישוב בעדה הדרוזית, ויביא המלצתו לצרכים מבחינה פרקטית, שיתורגמו לאמצעים. מעבר לעניין הדקלרטיבי שבעצם אנחנו מדברים עליו, כדי למסד וגם לקבע את מעמדה המיוחד של העדה הדרוזית בישראל.
אנחנו, אולי תודה, במסגרת השיחה הזו, אתה כדרוזי הבכיר ביותר במערכת הפוליטית שלנו, אולי הגיע הזמן שדווקא אתה תעמוד בראש פרויקט לאומי כזה לשיפור מצבו של המגזר הדרוזי, היישובים הדרוזים, החינוך, התשתיות, מיגור האלימות.
אני, מה שעשיתי, שתי תוכניות מיוחדות עם ראש הממשלה, מיליארדים לגישור פערים, אני השארתי אותה בממשלה לפני 3 שנים, הקמתי להם מנהלת אחרי 70 שנה, ועמדתי מנכ״ל דרוזי בראשה. עשיתי להם, מניתי מנכ״ל במשרד ממשלתי דרוזי אחרי 70 שנה. אני משתדל, אני קשוב לרחש לב העדה הדרוזית בראייה לאומית, לא רק בשל שיוכי לעדה הזאת, אני חושב שמאוד חשוב לי מבחינה מצפונית לשרת אותם, ואני עושה את זה מכל זווית שאפשר כדי שירגישו טוב. אני חושב הוא בצדק מגיע להם.
אתה תגיע להפגנה במוצאי שבת של העדה הדרוזית?
אני לא, אני כרגע שוקל מה המשמעות של ההפגנה הזאת. ברגע שאני מזהה שהקרן החדשה מובילה אותה, אני לא יכול להיות שם. אם אני אקבל אינפורמני, כרגע זה מה שאני מקבל, ולכן יש לי בעיה. אם אני ארגיש שנטו דרוזים מפגינים שם, אני בהחלט אשקול להשתתף. כרגע אני שומע את הקולות, גם הרשימה המשותפת, גם מהרשות הפלסטינית, וגם כל מיני גורמים קיצוניים רוכבים טרמפ על העדה הדרוזית כדי לפגוע בממשלה, ואני לא יכול לקבל.
טוב, אנחנו רק נקווה לימים טובים יותר ולשוויון באמת אמיתי בין כלל אזרחי המדינה, יהודים, דרוזים, צ'רקסים, ערבים, באמת לא משנה. כל מי שחי כאן צריך לקבל את אותן זכויות וכמובן לעמוד באותן חובות. שר התקשורת איוב קרא, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה.
תודה גם לכם,
ליטו. הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו בואו נראה אם נצליח להעביר איתם פינה בלי להגיד את המילים חוק הלאום. בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, העיתונאית מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, וטל הרוש, כתב העיתון ידיעות חיפה. בוקר טוב.
בוקר נפלא.
בואו נתחיל. השמאל מצליח לייצר כותרות, לא בטוח שמהסוג שהם היו רוצים שם. יושב ראש המחנה הציוני אבי גבאי השעה שבועת איתן ברושי מחברותו בכנסת בעקבות תלונה אנונימית על הטרדה מינית. מאיה, רק לפני שבועיים רתחת כאן בעקבות הצביטה של אותו ברושי בישבנה של חברת כנסת מסיעתו. מה עכשיו?
אני עדיין רותחת. לא יודעת, זה מתחיל... מה שמפריע לי זה שיש יותר מדי אנשים ששותקים ויש יותר מדי אנשים שמתחסדים ומצטדקים. אין ספק שההתנהגות שלו הייתה לא הולמת ואין ספק שהיה צריך לקרוא אותו לסדר. אני לא בטוחה שההשעיה כמו שאבי גבא החליט לעשות אותה הייתה נכונה. נראה לי שזה יותר כדי להראות שהוא כאילו נורא צדיק וזה נורא מפריע לו וכולי. אני חושבת שהדברים נעשו בצורה עקומה, ועובדה שעכשיו זה מגיע, גם הבנתי שזה גם מגיע לתביעת דיבה או איומים על תביעת דיבה, נכון. ופתאום שומעים את ציפי לבני שהיא קצת מתפתלת, ושומעים את שלי חימוביץ' שהיא מאוד נחרצת, ואני חושבת שהכל ההתייחסות הייתה עקומה. אני חושבת שצריך היה לגרום לברושי לקחת את האחריות ולהגיד נכון, טעיתי בהתנהגות שלי כלפי נשים ולעשות מעשה.
גיא, מהלך אולי קצת פזיז של אבי גבאי, אם ברושי חזק על נשים, אז אולי ברושי הוא בדיוק ההפך.
אני אגיד שני דברים ואזכיר למען הגילוי נאות שאני חבר בפקקת המפלגה הזאת. אני אגיד אחד, זה שחושב שאבי גבאי ורבים אחרים סביב כל הפרשה הזאת מגרדים את הראש, כי הם עדיין לא מבינים למה ברושי בכלל נמצא בכנסת מלכתחילה עם השריון המוזר לקיבוצים. מה שנקרא, לא איזה חבר כנסת מרגש ומסיר שעשה המון. בלי קשר לזה, אני חושב ש... תראה, אתה מסתכלנו על כל הפרשיות, מיטו, תקשורת, פוליטיקה, איבגי, כל הסיפורים, תמיד זה מתחיל מתלונה אחת, ואז אחרי כמה זמן נגיע עוד איזה מתלוננת, ופתאום אתה מגלה שיש שם קופת שרצים שלמה, ואני לא אתפלא אם גם פה מישהי אחת התלוננה, ופתאום זה מישהי אחרת, ועוד מעט נגלה שיש עוד. לדעתי המהלך היה בסדר, אנחנו בתקופה אחרי הרבה שנים שאף אחד לא התעסק בכלל, ומה שגם לא הייתה בכלל אצבע על ההדק בסיפור של הטרדות מיניות. אז עכשיו יכול להיות שהיה קצת קלה, אני חושב שזה תיקון שהוא במקומו, ובסוף עוד מה שנקרא נגלה שהיה שם עוד דברים.
ארוש, אתה רואה את השמאל ממשיך לרסק את עצמו ועושה יפה את העבודה גם לבד.
אתה יודע, זה כבר לא צד של שמאל וימין, בטח עם כל הקמפיינים של המיטו וכל התודעה של היום, אבל אם נתייחס לעניין הזה, נתייחס אליו בכמה מובנים. אחד ששוב מגלים, אתה יודע, בחצי ציניות חצי אמת, שכל מה שקורה בקיבוץ נשאר בקיבוץ, אבל ברגע שזה מגיע לכנסת זה כנראה גם נגמר בהטרדות מיניות, ופה אני אעצור את דעתי על הקיבוצים וכל מה שהוסתר שם. שנית כל, גבאי משלם את מחיר אותו טירון פוליטי ונכנע ללחצים ומעיף אותו בצורה שלא יעל, למרות שבלי שום קשר ברגע שהוא יטריד, לא משנה, יתנצל לא יתנצל, אם הוא היה מספיק גבר, אתה יודע, מהלוחמים והאלה, כן. שקיבוצים ומהארץ, היה קם והולך הביתה כמו גבר. אבל גבאי העיף אותו כמו שהעיף אותו, עכשיו הוא כנראה יכתוב תביעה, וכרגיל במחנה הציוני שום דבר לא ציוני, אבל יש סיסו ושמחו בשמחת חג, ומוחים כפיים, רק לא בכפיים, אתה יודע, רק במקומות שהם הם יוצאי הטרדות, בושה לברושי, חבל לגבאי, וזה המחנה הציוני.
ואם כבר מפלגת העבודה, ככה זרקת לי פה קודם, אז בכל זאת דבר אחד ראוי שקרה במפלגת העבודה השבוע, ועוד חבר כנסת שהלך הביתה, זוהר בעלול, אז הנה, גם יש נקודת אור במפלגה הזו, בכל זאת מישהו עם קצת ערכים וקצת, אתה יודע,
יש לו מקום, יש לו מקום בשבת של כדורגל פה ברדיו חיפה.
יאללה, נמשיך הלאה. משרד החינוך הוא המליץ השבוע לבטל את שיעורי הבית שמקבלים התלמידים, ובמקום זה לעודד קריאת ספרים ופעילויות חווייתיות. גיא, כאבא לשתי בנות, אתה בעד המהלך הזה?
אני אמביוולנטי, אני אגיד לך, בעיקרון אני בעד, אני חושב ששיעורי בית זה כבר שנים איזה מין...
אמביוולנטי זה בעיקרון אני בעד, אבל אני נגד.
אני אגיד לך, אני בעד, כי אני חושב ששיעורי הבית האלה הפכו כבר מזמן להיות איזה מין דרך... להשלים חומר, לעשות וי על זה שנתתי שיעורי בית, ילדים שונאים את זה, הם עושים את זה בחוסר חשק, לריב איתם על זה.
הרוש כאן מהנהן, הוא זוכר.
ארגול אפקטיבי של, של חומר לימוד, ולכן אני לגמרי בעד. אני אגיד, הצד השני של זה, שמשרד החינוך כבר הרבה שנים עושה, אני קורא לזה בתחבולות, תעשה לך מלחמה, כל שר חינוך פעם בכמה חודשים שולף איזה משהו למידה משמעותית, מועד בבגרות,
חמש יחידות, כן.
ואני אומר את מי עכשיו מורות, צריכות עכשיו קיבלו הוראה, במקום שיעורי בית ייתנו קריאה או איזה משחק משמעותי, מורות הרי כבר שנים רגילות את שיעורי בית, פתאום מעכשיו לעכשיו תוך חודש הם יהפכו את הצורה שהן עובדות, את הדברים האלה לא עושים בשליפה, צריך לעשות את זה מסודר, צריך להעביר למורים סדנאות על השיטת עבודה החדשה, השיטת שליפות הזאת אני כבר רואה איך מורים פשוט לא ידעו מה לעשות עם זה, וחלק יעשו ככה וחלק יעשו ככה, ועוד כמה חודשים יהיה איזה פטנט חדש.
טוב, אולי זה עוד יקרה, מה היה? יש מצב למילה טובה לנפתלי בנט במקרה הזה?
כן, אבל הכלב שלי אכל לי את שיעורי הבית. אני אגיד לך מה הבעיה, כמו שגיא אומר, אנחנו כל הזמן, כל שר חינוך מנסה באמת ליצוק איזשהו תוכן אחר חדש למערכת החינוך, והבעיה המרכזית אני חושבת עדיין לא נפתרה. הבעיה המרכזית היא שמעמד המורים, ששכר המורים, שרמת המורים בישראל היא מהנמוכות בעולם, בגלל שבישראל לא מעודדים אנשים צעירים ומוכשרים להיות מורים, ובגלל שבישראל לימודי הוראה זה איזושהי בברירת מחדל. אני לא חושבת שתלמידים יקראו ספרים במקום לעשות שיעורי בית, הם אולי יהיו יותר קצת בפייסבוק ובאינסטוש וכאלה, משום שהתוכנית הזאת היא לא באמת מספיק מודקת ולא באמת מספיק נותנת איזושהי אלטרנטיבה שהיא אלטרנטיבה עם יסודות מוצקים.
טל, מבין כולנו אצלך הזיכרון משיעורי הבית הוא הקרוב ביותר.
הקרוב ביותר, ותשמע, אני הולך להגיד עכשיו משהו שאתה אולי תצחק, אבל אני אתמול הקשבתי וצפיתי במיכל דלויות, מסבירה את הסיפור הזה, ואני נוטה להסכים איתה ששיעורי בית זה כבר פסה, והורים שמשמיעים ביקורת לנושא הזה, אתה יודע, אני קטונתי, אני עדיין לא אבא לילדים, אז הורים שמפחדים מהנושא הזה, זה פשוט הורים שמפחדים להיות עם הילדים שלהם, וזה שיהיה יותר זמן בבית פנוי של ההורים, הילדים, רק יכול לבוא לטובה. בלי שום קשר שאם כבר מדברים על שיעורי בית ואתה לא רוצה לתת שיעורי בית, אז בוא נתפשר על באמצע, תן עבודות. עבודה זה מסכם, זה עושים אותה לאורך זמן, הרי בסופו של דבר מה זה שיעורי בית? 20 דקות בבית, זה הסיפור. ומה זה גורם? לריבים בבית? לריבים עם המורה? אתה מבין, אין לזה באמת ערך, אתה יודע, של אני בא ואני אומר, עשיתי עבודת סיכום, יש לי בחן פטע. אגב, בחן זה רק בחיפה, כן, אם הם תל אביבים, אז שלא ייבעלו שאמרתי בחן ולא בוחן. אז בכל מקרה אני בעד.
אני חושב שמה שאפשר ללמוד אולי מהדבר הזה זה שזה ירגיל אותנו המבוגרים, את עולם המבוגרים. עבודה מתחילה ב-8, מסתיימת ב-4, ומאותו רגע נגמר עניין העבודה באותו יום. אותו דבר עם הלימודים, לומדים מ-8 עד 2, ומהרגע שזה מסתיים יש צלצול, סיימנו עם הלימודים.
זה נשמע כל כך טוב ויפה, אבל מי היום מסיים לעבוד ב-4?
זה העניין.
ואיזה ילד מסיים ב-2 ואין לו חוגים?
לשם צריך להתקדם, ואנחנו גם נתקדם. הלאה. תגידו, על אתגר הקיקי אתם שמעתם? הכרתם את הטרנד המסוכן הזה שמשתלט בשבועיים האחרונים על הרשת? העיקרון, רק נסביר, הוא די פשוט. רוקדים ליד רכב שנוסע, ומבפנים בוקעים צלילים של שיר מאוד מוכר של זמר שקוראים לו
דרייק, לדעתי.
דרייק. כן. גיא, השבוע לטרנד הזה הצטרף שר האוצר, משה כחלון, עם סרטון שעורר את זעמה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
תשמע, אני לא יודע למה קוראים לזה טרנד חדש. הברסלבים כבר עושים את הדבר הזה שנים על גבי שנים. ואגב, אחד הדברים היותר משעשעים כשיש את ההילולה במירון זה לראות אותם קופצים החוצה על אורך הכביש, איפשהו בדרך מתחילים לרקוד. אני חושב שזה מאוד... אגב, כשהם עושים את זה, זה בדרך כלל משעשע אותי. וכמו תמיד, הבשורה יוצאת מהארץ ומהברסלבים. אז זה לא חדש בכלל. אשר לכחלון, אתה יודע, זה דבר די מרתק, איך האיש הזה כבר מנהל, מתי הוא הבחירות האחרונות? 2015,
כן.
כבר זה 3.5 שנים, אבל גם כל הזמן בקמפיין בחירות, אחת לגמרי השבוע, גם כן יש שלטים חדשים, עם איזו סיסמה חדשה, זה מדהים, הוא כל הזמן בקמפיין בחירות, אלה שהוא לא מצליח לטפל בעניינים הכלכליים, כי הוא כל הזמן עסוק בלנהל קמפיין, זה היה עוד איזה תרגיל קמפיין, לא מהמוצלחים שלו לדעתי.
אז הנה, דווקא בסיום הסרטון הוא אומר, עזבו אתכם משטויות, יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, ארוש, מה קריצה לצעירים?
עכשיו לקמפיין הבא.
אומר נכון, גיא, כחלון באמת עושה קמפיין כבר תקופה, גם ראיתי לא מזמן בשער האחורי של ישראל היום, את כל ההישגים שלו וכו וכו, תשמע. להגיד לך את האמת, אתה יודע שאני מהצד הימיני של המפה, אני יותר מעניין אותי ביטחון מאשר שער הדברים האלה, אבל כחלון הוא אחלה בכנסת, הוא גם תורם, אולי לא כמו שהוא דיבר על כמה שהוא יתרום, אבל זה כאלה כל פוליטיקאי.
כשהוא רוקד ליד האוטו, זאת לא הבעיה.
בכנסת הקרובה תהיה את אורלי לוי אבוקסיס, שתעשה את אותו גל, צעירים, דיור, וכו וכו וכו. ככה זה כל פעם יש את הקפל התורן. בכל מקרה, אז השתיק הזה עם הקיקי הוא נחמד, זה יופי לעמוד פייסבוק שלו ולאינסטגרם ולגישה עם צעירים. זה העולם, זה דיגיטל. אני די בטוח שאין לו מושג מה זה הקיקי הזה. יש לו דוברים, יועצים, אנשי דיגיטל, הם עשו את זה. זכו להרבה לייקים, הם עשו שיתופים, דיברו על כחלון, דיברו עליך משמעת הקיים, אין שום פרסום שלילי, והרשות למניעת בדרכים,
כן.
שכחתי את השם שלה,
ברשותם
שלא זה, שהתעסקו בדברים אחרים, אתה יודע, זה כמו שברשות המים התעסקו בזה שרננה רז צייצה נגד הממשלה, יאללה, תתקדמו.
נכון, זה נכון, מאיה, וכששר האוצר רוקד, אז כנראה המצב לא רע בארץ בסך הכל.
נכון, כשכחלון התמודד, אז כל הזמן אמרו עליו שהוא מפלגת אווירה, ואני הבנתי השבוע איזו אווירה, אווירת בחירות. זה באמת, כאילו, הסרטון הזה הוא בעיקר פתטי, באמת, כאילו...
למה? לא, קצת צחוקינג, קצת כלילות, מה קרה?
יש דרך להיראות מגניב ולהשתמש במדיה, אני לא יודעת מי יעץ לו, אבל זה היה הכי מבוים, והכי מבוים רע, והכי כאילו לא קשור לכלום, ואת יודע, יש גם דרכים לעשות דברים מגניבים. עכשיו, לגבי האתגר המטופש הזה, קיקי, קקה, לא יודעת, כאילו... עוד איזשהו טרנד מטופש, כאילו, יש דרך להעביר מסר לצעירים, ועובדה היא אגב שזה לא עבר, עובדה היא שב...
אצלי זה עבר.
מה שאני ראיתי בפייסבוק, קראו אותו, כאילו, כמה שזה לא אותנטי, וכמה שזה לא אמיתי, וכמה שזה, זה באמת לא קשור לכלום.
טוב, בסוף כולנו נרקוד יום אחד בדרך אל הקלפי. מה?
יש גם דרך להגיע לצעירים.
יכול להיות, ואולי עוד ינסה את זה בהמשך. אנחנו
נזמין אותו אליי לפאב.
הנה, סגרנו. חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה. מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדמה, מחלה חברתית-כלכלית, טל ארוש, כתב העיתון ידיעות חיפה, אל תנסו את הדברים האלה בבית, ואחלה סוף שבוע.
שבת שלום.
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אנחנו לעניין הבא, כרטיס נסיעה, לוח זמנים, אפילו צילום ישן ומציב של סבא וסבתא על הרציף הישן. ברכבת ישראל קוראים בימים אלה לציבור להעביר לרשותם פריטים היסטוריים שקשורים ברכבת, כדי שיוכלו לשמר אותם למען הדורות הבאים. בוקר טוב, חן מלינג, מנהל מוזיאון רכבת ישראל. בסדר גמור, אז אלו פריטים מעניינים ככה קיבלתם עד עכשיו, מאז שהקול הקורא הזה פורסם?
עדיין רק טלפונים ומיילים. אנשים נזכרו שיש להם משפחה, שסבא עבד ברכבת המנדט, ונשארו תמונות ומסמכים. קיבלנו לאחרונה, לפני יומיים, שלושה, מכתב שנכתב על ידי אחד מייצגי הרכבת המנדט, שהיה בפגישה בקפריסין אחרי סוף המנדט, אודות הזכויות של העובדים, היהודים והערבים, שנותרו אחרי סוף המנדט, ומספר על השיקולים לכאן ולכאן, על ההסתדרות שלך אותו, על היהודים שהיו בעד המשלחת שלו ואלה שנגד, וכן וזה.
אנחנו מדברים בעצם על 136 שנים מאז שהונחו המסילות הראשונות בארץ ישראל, העות'מאנים, נכון? אנחנו חייבים להם את התודעה הזו.
126 מאז חנוכת הקו הראשון, כן.
כן.
זה לא העות'מאנים, זה חברה פרטית, הניחה את המסילה הראשונה, לא ממשלה.
אוקיי.
בתקופה העות'מאנית, היזם היה יהודי, משקיעים צרפתים, נוצרים. אבל מאז, אתה יודע, רוב הפעילות המרכבתית הייתה של הממשלה או של גופים צבאיים.
כן. יש איזה סיפור ככה שיותר חביב עליך, נגיד, מההיסטוריה של הרכבת כאן בארץ?
אין ספור. אתה יודע, יש את הקלאסיקות כמו קרון עם מנוע של מטוס, היו כמה כאלו בזמן מלחמת העולם הראשונה בארץ. קרון שהתקרב מנוע עם פרופלו של מטוס שהופעלו בארץ כמה.
כן.
יש את הקרוניות המשוריינות שהוסרו עם מסעיות בזמן המאורעות לפני כל המדינה לפני מלחמת העולם השנייה. יש את הציונות, תשמע, ההתיישבות של הציונות לאורך העמק בעקבות הרכבת ולאורך המסילות האחרות. ההשפעה של הרכבת על התפתחות הארץ באותן 126 שנים היא מאוד משמעותית, וגם ההשפעה של הארץ כמובן על התפתחות הרכבת, זה הדדי.
כן. והשאלה, אתה יודע, הכי ישראלית שיש, מה יוצא מזה? למי שמרים לכם טלפון ואומר, יש לי פריט מפעם שקשור לרכבת ואני רוצה לתרום אותו.
תשמע, קודם כל אנחנו תמיד דוברים תודה, וגם אנחנו רוצים להעניק איזשהו תעודת הערכה קטנה, אז אנחנו מנסים עכשיו להפיק כרטיס רב-קו שיהיה לו איתור מסוים שיביע את הערכה שלנו לעניין. אבל בראש ובראשונה להיות חלק מפעילות של חיזוק המורשת. כלומר, כל אחד מאיתנו, אנשים שהמשפחה עבדה ברכבת, המשפחה פעם בעיקר, תמיד רוצים להנציח. וזו דרך נדעת להנציח, לשמור בארכיון מסודר של מוזיאון לאומי, כמו מוזיאון הרכבת, נותן לנו הבטחה שהפריטים יקבלו הערכה, כבוד וחשיפה עוד עשורים רבים קדימה, לפי התוכנית שלנו על כל פנים.
כן. יפה, אז אם יצא לכם לשמור בבית, למשל, לא יודע, קרון של רכבת, חבר'ה, זה הזמן להחזיר אותו.
גם כאלו יש, גם כאלו יש.
באמת?
אל תתפלא, בוודאי.
על זה אתה חייב לספר לי.
תשמע, אנשים קנו בזמנו מרכבת ישראל, וגם מקודמותיה, פריטים שונים שהרכבת איבדה את הצורך בהם. גם קרונות.
אוקיי.
ולעיתים, אתה יודע מה, מצאנו פעם, לא קיבלנו עוד לצערנו עדיין, מצאנו בבנימין פעם, שרידים של קרון מסעדה.
אוקיי.
שנפגע באחד ההתקפות על הרכבת, לקראת קום המדינה, התקפות של המחתרות על הרכבת, באזור בנימינה. אז מישהו שמע ממש רכיבים של קרון המסעדה אצלו בבית.
אז הנה, אז אתה יודע, אז לא רק כרטיסים ותמונות, קרונות, חברים.
כל דבר, קטרים, גם קטרים מצאנו.
אם זה, אז אם קטר כזה שוכב אצלכם במחסן, זה הזמן להרים טלפון, להחזיר אותו למקומו. חן מלינג, מנהל מוזיאון רכבת ישראל, אני מאוד מודה לך, וסוף שבוע נעים.
תודה רבה לך, עמית, שבת שלום.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
עכשיו נגיד שלום לאורח שיש לנו באולפן, בוקר טוב עידן חביב.
בוקר טוב עמית.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, הכל טוב.
אתה מגיע אלינו עם אלבום שלישי, קולות הנושמים, אחרי הפסקה של 4 שנים.
נכון.
איך עבר עליך הזמן הזה?
נפלא.
נפלא?
נפלא, חייתי טוב.
כן.
נהניתי, קראתי, ניגנתי.
תמיד אוהבים לשאול אומנים, כשהם לוקחים הפסקה בין אלבום באלבום, לאן נעלמת? כמה השאלה הזו מרגיזה?
היא לא מרגיזה אותי, היא גורמת לי לחשוב. אתה יודע, כי לפעמים אנחנו, יש מתחושה שבאמת לא עשית כלום, אבל העשייה היא כל הזמן. אני חושב שהמוזיקה זה מין חור שחור כזה, בקטע טוב, שכל מה שתזרוק פנימה, הוא ייקח. כל דקה פנויה שיש לך, כל משפט שיש לך, אופ, הוא יאסוף אליו, אז הכל מזין את זה, כל סרט שאתה רואה, כל שיחה עם בן אדם. צריך פשוט להיות ערני לזה.
ומה, ממש ככה? זאת אומרת, יש איזשהו רגע שתופס אותך, ובאותו רגע מתיישבים, כותבים, מלחינים, ככה זה עובד, כשזה חם?
בדרך כלל כן. בדרך כלל אצלי אני קודם כל מחזיק את הגיטרה, מתחיל לנגן עליה, מגלה איזושהי מנגינה, ואחרי זה מגיע הטקסט. המנגינות מגיעות קודם אצלי. אוקיי. אז ניגנתי הרבה בזמן הזה.
אמרת לא מזמן בראיון, ממש לאחרונה, אנשים לא באמת מכירים אותי. זה יתרון או חיסרון?
אני חושב ש... לא יודע אם זה יתרון או חיסרון. זה המצב. אתה יודע, בוא נגיד ש... בוא נגיד שאני, השיחה שקורית נגיד בינינו עכשיו, עמית, אנחנו רגע לפני כניסת שבת, יודע, והכל כזה, אז אני, מי שאני נכון לשיחה הזו, אם נדבר ביום ראשון, יכול להיות שאתה תפגוש בן אדם אחר לגמרי. זאת אומרת, כל מה שאני אומר הוא נכון להרגע, אתה מבין? יש מי נטייה לחשוב שאני, אמרו לי את זה פשוט, מלח הארץ, אתה מלח הארץ, ויש איזה משהו קצת מלחיץ בטייטל הזה, אני לא רוצה אותו, לא צריך אותו, הוא גם באיזשהו מקום.
זו גם תקופה כזו, שזה, אתה יודע, זה נהיה מונח קצת מלחיץ, מלח הארץ, פתאום יש נורא דיבור סביב צבא וחברה, ומי ישראלי ומי פחות ישראלי.
בדיוק.
וכל ה...
נכון.
כן.
נכון, וכל העניין.
איך אתה עם השיח הזה עכשיו?
אני חושב שקודם כל מעולה שיש שיח. אני חושב שאנשים צריכים להגיד את הדעה שלהם. אני חושב שעכשיו נגיד, הייתה הפגנה מאוד גדולה בתל אביב. לכל העניין של הורות, של פונדקאות למעשה, אתה יודע. אז אני הרגשתי שאני צריך להיות בהפגנה וצריך לעזור לאנשים, כי באמת שגם להם יש זכות להקים משפחה, אתה יודע, ואבא שלך בסופו של דבר זה מי שגידל אותך ולא מי שעשה אותך. זאת אומרת, יש הרבה דברים כחברה שגם אם אנחנו לא מסכימים עליהם, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד את מה שאנחנו חושבים בלי שיקראו לנו בוגד.
למשל.
למשל.
אתה עדיין מרגיש שמצופה ממך להיות עידן חביב, יוצא יחידה קרבית, יוצא הישרדות, אתה רואים כבר היסטוריה. אתה עוד מרגיש את הדברים האלה? זה גם מפריע לך אולי במהלך הקריירה זמר בשנים האחרונות? התיוגים האלה?
התיוגים לא שייכים אליי, הם שייכים למי שמתייג. אני מבחינתי כל מה שקשור בתחום של אומנות לדוגמה, אם זה משחק ואם זה עריכה וצילום וזמרה לצורך העניין וכתיבת שירים, אני יודע ואוהב לזוז ממשבצת למשבצת. בארץ מאוד קל להגיד, רגע, עכשיו אתה עמית, אתה שדרן ברדיו, אל תבוא לספר לנו שאתה גם הולך לעשות הנחיה בטלוויזיה, אתה הרדיו, אל תבלבל אותנו. לא, אז הדבר הזה צריך להיפרץ, והוא כבר נפרץ לדעתי.
אנשים אוהבים הגדרות.
לא, אנחנו לא משחקים בתוך הפרדיגמות שאתם חיים בהן, אנחנו עושים מה שמרגיש לנו נכון.
סינגל חדש שמושמע לא מעט בתחנות הרדיו לאחרונה, לבוהם, הרבה השפעות של שנסונים צרפתיים, ז'אק ברל,
שרז נבור, בטח, כן? אלה בוהם.
גדלת על זה? זו מוזיקה שגדלת עליה בבית?
הוא אימון עמי. זה אבא שלי שעלה מצרפת עם כל השנסונים, וכילד כן. זה מה ששמעתי, את נמקי טיפה של ז'אק ברל, הבלגי, הפלפאי, וכל כל הדבר, כל הפאטוס הזה, אני חי...
כן, מתחבר לזה.
מאוד מאוד אוהב את זה. אז באמת לבוהם הוא איזושהי... ממש איזשהו קולאז'י כזה שחיי האהבה ביחד עם הדברים שגדלתי והעיצוב של האישיות שלי פאק בתוך שיר, ככה אני מרגיש.
מוצאי השבת הבא אתה מגיע לכאן לאזור לזאפה בחיפה, מה מצפה למי שיגיע להופעה הזו?
קודם כל סיבוב הופעות חדש, קולות הנושמים, כך נקרא אלבום, כך גם נקרא המופע. זה שירים מהעבר ביחד עם שירים מתוך האלבום בשילוב עם וידאו ארט. אנחנו חמישה על הבמה, מופע שיודע לזוז בין מחוזות הרגש והבלדות אל מחוזות הקצב והפופ. זהו, אני יכול להגיד שאני אוהב את המופע, אני נהנה לנגן אותו ולהופיע אותו, ואני אשמח שיבוא.
זה קודם כל העניין, מי שעל הבמה שיואב אותו.
חד משמעית, חד משמעית.
ואני מניח שהאנרגיה הזו עוברת גם לקהל אחר כך.
חד משמעית, זה בכלל פה, אתה יודע, זה חוק, משם אנחנו מתחילים. חשוב לומר שהמופע בזאפה חיפה הוא מתחיל בשעה 9:30, כי בדרך כלל הופעות בזאפה מתחילות ב-10, אז זה 9:30, אל תאחרו.
תתאמו עם הבייביסיטר גם, כל מה שצריך, את החצי שעה הזו.
או שתביאו את הילדים.
תמיד רעיון, אתה חופש גדול, תנו להם לישון למחרת, הכל בסדר.
כן.
עידן חביב היה...
רק שלא יפקו חזק מיני ולא יצקו, שלא יפריעו לי.
היה כיף, יופי שבאת אלינו, נאחל לך הרבה בהצלחה בסיבוב הקרוב עם האלבום החדש, ובכלל, תודה, עם המוזיקה ועם החיים. תודה.
תודה, תודה לך על הזמן הזה, אחלה סופש, ביי.
את אישה אותו תראה ולא בטוח תלוי מעל מים סוערים.
ועל רקע לבוהם החדש של עידן חביב אנחנו נפרדים. תודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר, לטכנאי האגדי גיא מודעי, ולכם שפתחתם איתנו את סוף השבוע. אחלה סוף שבוע שיהיה, יאללה ביי.
לא נפרדנו, לא עזבנו ידיי. אהבה שלך אליי זרמה כמו נחל, אהבה שלי אליי חייתה שלי. בחלומות שלי אני מתגעגע, אז קופץ לשתות קפה אצל ההורים, וחשבתי שאולי תרצי לדעת, עוד שואלים מה את עושה, מה העניינים. האהבה שלי תמיד קצת משוגעת, רוצה לריב מכות כשכולם כבר ישנים, לבחור בטוב שבעולם ממש כמו פעם, לאן ברחנו כשהיינו ילדים. הזמן עובר ומדייק את הגעגוע, גופך נמתח מן הקרית עד הפרקט, בסיפורים שלך הטוב תמיד ניצח, בוידועים שלי אני הלכתי לקראתך. פתאום חושב על מה שיש לי להציע, לא ממהר להאמין לניצחון. אל תנסי שוב להגיד שלא היינו, לא, כי היינו והיינו בגדול. בחלומות שלי אני מתגעגע, אז קופץ לשתות קפה אצל ההורים, וחשבתי שאולי תרצי לדעת. אני חולם עלייך כבר שלוש שנים, האהבה שלי תמיד קצת משוגעת, רוצה לריב מכות כשכולם כבר ישנים, ומפזמת לבוהם באמצע לילה, למה הקשבנו כשהיינו ילדים. לא 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 חי על כנפיים, או אנשים טסים אל תוך הבניינים, וחשבתי שאולי תרצי לנסוע ללטף נמר לאיזה מומנט רוחני, ועוד אוהב אותך אפילו שבינתיים את מתרגלת אהבה ולא איתי, כותב לך שיר מלב העיר או בינתיים, שלא תדעי בדידות כזאת אף פעם בחיים. לא 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 לא. חלומות שלי אני מתגעגע, מתגעגע, שלא תדעי בדידות כזאת אף פעם בחיים.